רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום שלום, אני עטילה שומפלבי ואתם מאזינים לעושים כותרות, הפודקאסט המשותף של ויינט ורשת עושים היסטוריה. והפעם ננסה לבדוק מהם אתגרי הביטחון הלאומי המרכזיים הניצבים בפני מדינת ישראל ב-2020. ראש אמ"ן לשעבר עמוס ידלין יהיה כאן מיד.
מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין מחפשת אתכם. תופין מפתחת פלטפורמה לתכנון, ניהול ואבטחה מתקדמים של רשתות ארגוניות on-premise ובענן עבור לקוחות Enterprise. את הטכנולוגיה של תופין אפשר למצוא בכמה מהחברות הגדולות בעולם, כגון פוג'יצו, קפיטל וואן וסוויסקום. תופין מגייסת מפתחים לשני המרכזים שלה, בתל אביב, בסמוך לתחנת רכבת השלום ובכרמיאל. הצטרפו לחברה גדולה וצומחת שמועדדת תרבות של שיתוף בידע וקידום ניהולי ומקצועי. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
ראש הממשלה נתניהו מעלה לסדר היום הציבורי את האיומים הביטחוניים המרחפים מעל ישראל, ולא פעם הוא זוכה לביקורת על כך. האם ההפחדות של נתניהו מבוססות, והאם השנה הקרובה, 2020, תהיה מסוכנת יותר עבור הישראלים? ראש אמ"ן לשעבר, אלוף במילואים עמוס ידלין, אתה עומד בראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ובימים אלה המכון מגבש את הערכתו לשנה הקרובה.
כן, עטילה, לשאלתך, המצב הביטחוני-מדיני של ישראל ב-2020 יהיה יותר קשה מה שהיה ב-2019. יש שינוי לרעה במצובה הגיאופוליטי של ישראל. לא צריך לקחת יותר מדי ברצינות מה אמר ראש הממשלה לפני הבחירות לעומת מה שהוא אומר אחרי הבחירות. לפני הבחירות הוא ניסה לצייר תמונה במצבה האסטרטגי של ישראל יוצא מהכלל, מעולם לא היה טוב כל כך, ועכשיו, מיד אחרי הבחירות, אולי לצרכים קואליציוניים, בזה אתה מבין יותר ממני, הוא מציג את המצב כחמור מאוד. אז הוא לא היה מצוין לפני, הוא היה חזק, ישראל במעמד של עוצמה שלא הייתה לה הרבה מאוד שנים, והוא לא התדרדר מיד אחרי הבחירות, אבל יש שינויים לרעה, בוא נראה אותם.
כשאתה מסתכל על השכונה שלנו, מאיראן דרך עיראק, סוריה, לבנון, חמאס כמובן בעזה וגם במרחקים היותר רחבים, על מי היית שם את האצבע ואומר, זאת הבעיה המרכזית שלנו?
הבעיה המרכזית שלנו הייתה ונשארה איראן. ויש לה שני ממדים. יש לה את הממד של תוכנית הגרעין, ויש לה את הממד של ההגמוניה, שאיפת ההגמוניה האיראנית במזרח התיכון. בשתי המגמות האלה חלה החמרה. וההחמרה הזאת נובעת גם מהחלשותה של ארצות הברית. ארצות הברית לא הגיבה על הפלת המלט שלה, ארצות הברית לא הגיבה על התקיפה בסעודיה, ארצות הברית נטשה את בעלי בריתה הקורדים. זהו מסר מאוד מאוד בעייתי למי שהיא בעלת ברית של ארצות הברית, כמו ישראל. מדיניות הבדלנות וההססנות לגבי שימוש בכוח של הנשיא טראמפ היום משמשת כגורם שלילי ששם את הצל שלו על כל המזרח התיכון.
היית אומר שמדינת ישראל ב-2020 תהיה לבד מול איראן?
עוד פעם, אני לא מאלה שהולכים ומתארים תרחישים מאוד קודרים, כי ישראל איננה הקורדים. ישראל היא מדינה חזקה, יש לה את הצבא הכי חזק במזרח התיכון, יש לה מודיעין יוצא מהכלל, יש לה חיל האוויר מצוין, אבל כשמסתכלים על ההרתעה הישראלית, היא מתבססת חוץ מעוצמתו של צה"ל, גם על העובדה שמי שחושב או מערער על לתקוף את ישראל, מבין שארצות הברית איתה. במרכיב הזה של ההרתעה הישראלית חלה החלשה. עכשיו, אני רוצה שנסתכל על שתי הסוגיות הראשיות שהקבינט הבא של מדינת ישראל חייב לדון בהן. אחת זה סוגיית הגרעין האיראני, והשני זה ההגמוניה. בנושא הגרעין האיראני, לפני שנה וחצי טראמפ פרש מההסכם, אולי בלחץ ישראלי. הוא הפעיל אסטרטגיה של מקסימום לחץ. מול האסטרטגיה הזאת של מקסימום לחץ, האיראנים גילו סבלנות מרבית. עד מאי 2019. מאז הם החליטו שהאמריקאים ישלמו מחיר, כי הם גם הבינו שהאמריקאים לא יגיבו. וראינו את הפגיעה במיכליות, וראינו את הפלת המלט, וראינו את התקיפה בסעודיה, והאיראנים ביטחונם העצמי התגבר. וגם בנושא תוכנית הגרעין הם החלו בהפרות קטנות. אם הם ילכו להפרות גדולות, יש לנו אתגר מאוד גדול ב-2020. שני חלומות של ראש הממשלה, ואולי של בולטון, ואולי של מוחמד בן סלמן, חלום שהסנקציות יפילו את המשטר, וחלום שטראמפ אחרי התגרויות אמריקאיות יתקוף, שני החלומות האלה לא מתגשמים במציאות.
ביטול הסכם הגרעין, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הביטול הזה הוא לא עשה טוב לישראל.
אני חושב שזה מוקדם מדי לשפוט, אבל בנקודת הזמן הזאת ברור שמי שביטל את הסכם הגרעין לא חשב קדימה מה יעשו האיראנים והאם יש לו תוכנית לזאת. המכון למחקרי ביטחון לאומי, שהתנגד לביטול ההסכם, הצביע על העובדה שזה לא טעות בהכרח לבטל את ההסכם, אבל צריכים להיות מוכנים להגיב על מה שעושים האיראנים. ואם האיראנים יטריסו ויעזבו את ההסכם, או גרוע מזה, יעזבו את ה-NPT, את ה-Non-Proliferation Treaty, האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, יש להם 60,000 מקומות לצנטריפוגות בנתז, הם יכולים להשאיר חזרה כמויות מאוד גדולות של אורניום. במקרה הזה הכדור חוזר למגרש הישראלי, למגרש האמריקאי, ואנחנו כבר ראינו שהאמריקאים במקרה שאנחנו צריכים לפעול, די משאירים אותנו לבד. ולכן אני אומר, המצב יותר חמור. אותו דבר בהתבססות האיראנית בסוריה. אנחנו הכרנו את המושג התבססות ופעלנו נגדו בהצלחה גדולה ב-2018, בתחילת 2019. אבל האיראנים לא ויתרו. אטילה צריך להסתכל על זה כמו הפלי אוף של ה-NBA. אנחנו ניצחנו את המשחק הראשון, אבל האיראנים לא הרימו את הידיים. הם עברו מסוריה לעיראק, שהיא הרבה יותר מסובכת בשבילנו. בסוריה יש לנו עליונות מודיעינית, יש לנו עליונות אווירית, עיראק יותר רחוקה, בעיראק יש אמריקאים שלא אוהבים שאנחנו תוקפים שם, ויותר מזה הם זזו ללבנון. ובין לבנון לבין ישראל יש הרתעה הדדית. וכשישראל הולכת לפעול מול האתגר שלא היה לנו ב-2018, מול הטילים המדויקים, מצבנו ב-2020 נהיה יותר קשה.
בוא נתעכב רגע על היכולות של מדינת ישראל. היית ראש אמן, היית גם טייס בחיל האוויר, בכיר בחיל האוויר כמובן. כשאתה מסתכל על היכולות של מדינת ישראל להתמודד עם האיום האיראני הזה, נדמה לי שבתחום של המודיעין אנחנו טופ נוטש, כמו שאומרים האמריקנים, שולטים במרחב. האם ישראל מסוגלת להתמודד, בלי להיכנס כמובן לנקודות בעייתיות מבחינת הצנזורה, עם האיום האיראני באמצעים צבאיים?
ישראל יכולה להתמודד עם איום האיראני. זה מה שהיא עושה כבר 20 שנה.
גם האיום הגרעיני, לצורך העניין, אם הוא יהיה כזה?
עטילה, על האפשרות של מהלך צבאי כנגד התוכנית הגרעינית, את המהלך הזה אני לא מדסקס בשום מקום, חוץ משבחדרים סגורים.
לשם כמובן כיוונתי.
אז אני קראתי אותך. אבל בעיניי, מה שיגיע לנו קודם, על ציר הזמן, זה האימות כנגד הטילים המדויקים. ופה הקבינט הבא צריך לעשות שני דיונים מאוד חשובים. אחד, עד כמה הטילים האלה מסכנים את מדינת ישראל. עד היום הטילים והרקטות שהאיראנים סידרו לנו מסביב, בחיזבאללה, בחמאס, בסוריה, היו טילים סטטיסטיים, שהדיוק שלהם היה נמוך, מספר מאות מטרים, ולא יכלו באמת לפגוע במרכיבי הכוח העיקריים של ישראל. כאשר האיראנים משפרים את הטילים האלה, לדיוק של 5-10 מטר, זה בהחלט איום מסוג אחר. עכשיו, שאלה ראשונה...
יש לנו יכולת להתמודד עם האיום הזה?
בוודאי שיש לנו יכולת, תכף אני אסביר את האסטרטגיות, אבל קודם צריך לשאול את עצמנו, ממתי זה נהיה איום אסטרטגי מהמעלה הראשונה? מ-50 טילים? מ-500 טילים? מ-1,000? זה דיון ראשון מקצועי, לא נעשה אותו בוויינט, אבל צריך לעשות אותו. ואז, שאנחנו מגדירים את המספר, שאנחנו לא מוכנים שהאויב יעבור אותו, יש לנו 3 אסטרטגיות להתמודד. אחת, להגיד, אנחנו נרתיע אותם מלהשתמש בטילים האלה. הרתעה. אבל כשהטילים המדויקים האלה יכולים לפגוע במרכיבי הרתעה של ישראל, במודיעין הטוב, בחיל האוויר הטוב, בתחנות הכוח שלנו, בבניין הקריה בתל אביב, יכול להיות שהרתעה ישראלית לא תספיק. הדבר השני הוא אסטרטגיה של הגנה. אנחנו המדינה עם יכולות ההגנה מטילים הכי טובות בעולם. יש לנו כיפת ברזל, יש לנו את כלא דוד, יש לנו את החץ, ועדיין יש כמות מסוימת שעליה צריך להסכים, שיכולה בסוף להתגבר על מערכת ההגנה הישראלית, אם יורים במתחים, אם יורים כמויות יותר גדולות מה שלנו יש מיירטים. ולכן אסטרטגיות ההרתעה והגנה שהן מאוד לגיטימיות, לפעמים לא ייתנו את המענה המספיק, ואז אתה נשאר עם האסטרטגיה שנקראת מניעה, מכת מנע, על הטילים המדויקים. זה מהלך מאוד קשה, קשה להגיע אליו להחלטה, ויש לו סיכונים גדולים שממנו נסלים למלחמה.
לקחת אותנו מאיראן למרחב היותר קרוב, בעצם לתוך לבנון, לתוך חיזבאללה, ובוא נתעכב רגע להחלטה הזו של מכת מנע. יש פעמים שמדינה חייבת לקבל החלטה ללכת על דבר כזה, נכון? על מלחמה יזומה. אתה רואה את זה ב-2020?
אני רואה את הצורך לעשות את הדיון על זה ב-2020, בוודאי. אני חושב שאם הייתי מסדר את סדר היום של הקבינט הביטחוני-מדיני הבא, זה הדיון הראשון שהוא צריך לעשות. אפילו לפני תוכנית הגרעין.
כדי שלא יחלידו הטילים.
שלא שהם לא יחלידו, שהם לא יצטברו לכמויות כאלה, שאמרתי שאסטרטגיות ההגנה וההרתעה לא ייתנו להם מענה. עכשיו, לדיון הזה יש תקדימים. התקדים שלו הידוע ביותר נקרא דוקטרינת בגין. כאשר מדינת ישראל הבינה ששליט דיקטטור, שונא ישראל, שקורא להשמדתה, מפתח תוכנית גרעינית, ישראל החליטה שזה לא יקרה. האם הטילים המדויקים האלה ובאיזה כמות נכנסים מתחת לכנפיים של דוקטרינת בגין? זאת השאלה הכי חשובה לקבינט הבא של מדינת ישראל.
בוא נדרים רגע לעזה. חמאס, הצלחנו להימנע ממלחמה ב-2019, ונדמה לי שראינו את הדרג המדיני בראשות נתניהו עושה כל מהלך אפשרי כדי להימנע ממלחמה שם בעזה. עד מתי?
עד השגיאה שיעשה חמאס או הג'יהאד האסלאמי, עד שחס וחלילה אותה רקטה או פצצת מרגמה תפגע בצורה כזאת שישראל לא תוכל שלא להגיב עליה. אבל זה על השאלה מתי זה יקרה על ציר הזמן. יש פה שוב שאלה אסטרטגית. האם מדינת ישראל נותנת לארגון טרור שהקים לעצמו מדינה בגבולה הדרומי להכתיב את אופן החיים שבה, ולהוכיח, וזה בעיניי לא פחות חמור, להוכיח לעם הפלסטיני שהדרך להשיג ויתורים מישראל ולקבל סקים של כסף של מיליונים עוברת דרך הטרור, בו בזמן שאנחנו כל השנים אמרנו שעם טרוריסטים אנחנו לא מדברים, לטרוריסטים אנחנו לא מבטרים, ודווקא אותם פלסטינים מתונים שמאמינים בתהליך המדיני, שמכירים במדינת ישראל, כמה שאף אחד מאיתנו לא אוהב את הסכמי אוסלו, בסוף בהסכמי אוסלו הפלסטינים הכירו במדינת ישראל, גינו את הטרור והסכימו להתקדם איתה בתהליך מדיני.
אז רגע, אז בוא ניקח את עזה ואת הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, תן לנו הערכת מצב שלך לגבי שני האזורים האלה ב-2020.
תראה, שני האזורים האלה נפיצים, בו בזמן שהנפיצות בעזה היא נפיצות צבאית, הנפיצות ביהודה ושומרון היא יותר נפיצות של התפרצות עממית. ביהודה ושומרון עדיין לא הצטברה מספיק אנרגיה כדי לייצר אינטיפאדה שלישית. אנחנו קרובים מדי לאינטיפאדה השנייה. הפלסטינים ביהודה ושומרון הבינו את המחירים של אינטיפאדה. בניגוד לעזה, החיים שלהם סבירים. הכלכלה איננה כלכלה של אבו דאבי או דובאי, אבל היא כלכלה יותר טובה מהכלכלה של עזה, והם כל הזמן יכולים להשוות. ואני חושב שהסכנה ב-2020 היא כאשר אבו מאזן ילך, כאשר הפלסטינים יבינו שהדרך המדינית לא מביאה להם דבר, הם יצטרכו לבחור האם לחזור לדרך הטרור או לחפש דרך אחרת, דרך אגב, שהיא מדינה אחת, תנו לנו את זכויותינו.
אתה עוד מאמין בשתי מדינות? אפרופו תוכנית טראמפ ש באה והולכת, נעלמת, מתיידת, שוב מדברים עליה, ג'ייסון גרינבלט ידידך, המתווך, נעלם גם הוא לענייניו הפרטיים. אתה עוד מאמין באופציה כזו של מסע ומתן מדיני, של שתי מדינות, של הסכמים עם הפלסטינים?
תראה, אני חושב שבטווח הזמן הקצר, הסיכוי להגיע להסכמים עם הפלסטינים הוא נמוך. אבל אני, פחות מעניין אותי שתי מדינות, מעניין אותי איך תראה המדינה שלי מדינת ישראל. אני רוצה שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, דמוקרטית, שאיש לא יתפשר בה על הביטחון, ושכאשר נסתכל לעצמנו במראה, נראה עם שיש לו יתרון מוסרי.
עושה רושם שזה לא מעניין את הישראלים, עמוס. כי הישראלים מרגישים כאילו זה איפשהו מעבר להרי החושך, כל הסיפור הזה של הפלסטינים. שקט, אין אינטיפאדה, אין פיצוצים. איך אתה מחזיר את זה לשיח?
א', אני לא רוצה להחזיר את זה לשיח דרך התפרצות צבאית. היא יכולה להיות בעזה, כמו שאמרתי, היא יכולה להיות באינטיפאדה שלישית. אני ממש לא רוצה להחזיר את זה, כי כמו שאמרתי, אחד המרכיבים שלי הוא ביטחון. מצד שני, אני חושב שנדרשת מנהיגות שמסתכלת 30-40 שנה קדימה, שני דורות קדימה של ילדינו ונכדינו, ואומרת איזה מדינה אנחנו רוצים לחיות. עכשיו, עטילה, מה זה הציונות? הציונות זה אמרנו, אנחנו רוצים לחזור לפיסת הארץ הזאת ולהקים בה מדינה לעם היהודי, ועשינו את זה כנגד כל הסיכויים. כנגד כל הסיכויים. הגענו מ-70 גלויות, התמודדנו עם 7 מדינות ערב, ובסוף יצרנו פה מדינה יוצאת מהכלל. אנחנו צריכים להמשיך לעצב את המדינה הזאת בידינו. כלומר, להחליט מה הגיאוגרפיה שלה, מה הדמוגרפיה שלה, איזה הסדרי ביטחון הם קווים אדומים ולא זזים מהם. ואז גם נחזיר לעצמנו את האמירה שאנחנו הצודקים
בסכסוך. אז אתה רואה ב-2020 שנה של החלטות מדיניות אפרופו הנושא הפלסטיני?
אני חושב...
או שאפשר לדחות את זה עוד טיפה?
אני חושב שצריך לשים את הכיוון. אנחנו ב-10 שנים האחרונות מתנהלים ללא כיוון, מוגדר, ללא כיוון. ראש הממשלה לא אומר לנו, אני רוצה מדינה אחת, ושיהיו בה 6 מיליון ישראלים ו-4 מיליון פלסטינים ועוד מדינת עזה. אנחנו מתנהלים ללא כיוון, וכשאנחנו מתנהלים ללא כיוון, אני רואה מהו הכיוון. הכיוון הוא מדינה אחת שהיא או לא יהודית או לא דמוקרטית, ואת הדבר הזה צריך לשנות. מדינת ישראל צריכה לשים לעצמה את היעד, והיעד, כמו שאמרתי, מדינה יהודית דמוקרטית בטוחה וצודקת. עכשיו, יש לנו אפליקציה שכולנו משתמשים בה כל יום, היא נקראת Waze. אתה רוצה להגיע ליעד, אתה קודם כל נוסע בכביש הראשי. הכביש הראשי הוא המסע ומתן עם הפלסטינים, הוא אולי תוכנית טראמפ. הסיכוי שנגיע להסכם עם הפלסטינים, הכביש הראשי הזה פקוק, יותר מזה, נפל הגשר. אנחנו עדיין צריכים לחפש דרכים אחרות, או הסדר אזורי, או הסדר ביניים, או אם בסוף שום דבר לא עובד, יש את הדרך שאנחנו מעצבים בידינו בדרך עצמאית, בדרך ציונית, אם אפשר, בשיתוף פעולה עם ממשל אמריקאי אוהד, בשיתוף פעולה עם ערבים שכבר הפלסטינים לא מוליכים אותם באף, שמוכנים לבוא איתנו, אם אנחנו גם מוכנים לתת משהו לפלסטינים, ובסוף אולי גם בשיתוף פעולה, לפחות בהסכמה בשתיקה עם הערבים, הפלסטינים.
שלום, אני רן לוי, ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי. פודקאסט שעוסק במחלות ובעיות רפואיות מרתקות ולא מוכרות. אבל נשמע קטע קצר מתוך הפרק על סרטן העור, קרצינומה של תאי הקסקס.
המשפחה הזו של התרופות נכנסת למשפחה של targeted therapies, אותם טיפולים מכווני מטרה, והתרופות הללו מכוונות למסלול שנקרא מסלול הקיפוד, Hedgehog Pathway.
מסלול הקיפוד הוא שמו של מנגנון שמשחק תפקיד חשוב בתאים, בעיקר בזמן ההתפתחות של עובר. סדרה של אותות שעוברים בין תאים בגוף המתפתח ועוזרים לתאים להתמיין כל אחד לאיבר שהוא עתיד להיות חלק ממנו בעתיד. לתרופות המכוונות להתערבות במסלול הקיפוד אין הרבה תופעות לוואי, אבל פה ושם יש להן השפעה על חיי המטופלים, כמו למשל, הפרעה מסוימת בחוש הטעם.
שיבוש חוש הטעם קשה למרבית האנשים, ורוב האנשים לא יכולים לסבול אותו לאורך זמן. חלק גדול מהמטופלים אחרי 4, 5, 6 חודשים רוצים הפסקה מטיפול, בגלל הפגיעה הזו בחוש הטעם. שלנו נשמעת כזה פינוק, אבל מסתבר שזה בכלל לא. טעם הוא כנראה דבר מאוד מאוד חשוב.
מעניין.
הוא חוש, כנראה,
שאי אפשר לוותר עליו. אנחנו לא מבינים כמה הוא חשוב.
נכון, עד שהוא הולך
לבוט. עד שהוא מאבדים אותו.
בדיוק.
חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, וגם בדף הבית שלנו, ranlevi.com.
בוא נקפוץ רגע עוד פעם לקראת סיום צפונה, סוריה כמובן, יש ויכוח גם בצהל, נדמה לי, האם להשקיע כסף בהיערכות לקראת התחמשות מחדש את צבא אסד. המלחמה פלוס מינוס מסתיימת שם, אתה רואה איום צבאי קונקרטי שיכול להגיע מסוריה בשנים הקרובות, אולי כבר בשנה הקרובה?
סורי. איום יזום מסוריה קשה לי לראות. אסד עדיין לא ייצב את משטרו, יש שני אזורים גדולים דווקא בצפון, באידליב ומזרחית לפרט, שהוא עדיין לא שולט בהם. אסד מכיר את העליונות הצבאית של צהל, ואני לא רואה יוזמה של אסד למלחמה עם ישראל. עם זאת, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על המלחמה הבאה, אם היא תגיע, אני מקווה שהיא לא תגיע, אבל אם היא תגיע, היא לא תהיה בגזרה אחת. היא לא תהיה מלחמת לבנון השלישית. היא לא תהיה מלחמה עם סוריה. היא תהיה מלחמה עם כל המערכת הצפונית. ואולי מקרה הכל, כולל עזה. כולל כמה אפשרויות שהאיראנים יהיו מעורבים. לכן חיזבאללה, אסד ואיראן במסגרת מלחמת הצפון הראשונה יכולה להיות אופציה, ואז אסד הוא גם שחקן. אנחנו רואים את אסד בונה מחדש, לא בתי חולים, לא בתי חרושת, לא את השכונות שהוא הרס והאיראנים הרסו, אלא בונה את הצבא שלו. קודם כל קיבל S-300 מהרוסים, הוא בונה מחדש את כוח הטילים שלו. אני מעריך שעיקר הכוח של הצבא של אסד יהיה להגן על המשטר, אבל אם בעשר שנים האחרונות יכולנו להתעלם מהצבא הסורי, אנחנו צריכים להתחיל להסתכל עליו ולראות מה הוא בונה ומה המשמעויות לגבי.
בוא ברשותך ננסה לסכם את הדיון הזה, את השיחה הזו, בנימה אופטימית בכל זאת. דיברנו על האתגרים, אז בוא נדבר על ההזדמנויות. אנחנו רואים יחסים פורחים, אפשר לומר, עם מדינות המפרץ, עם סעודיה ומדינות נוספות. רוסיה באזור היא כן איזשהו כוח שהוא איתנו לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים. בוא תדבר איתנו על הנקודות הטובות של 2020.
תראה, אני בשלוש שנים האחרונות אומר, יש לנו חלון הזדמנויות. חלון הזדמנויות הזה נבע מממשל מאוד מאוד ידידותי בארצות הברית, ומחפיפת אינטרסים עם הערבים הסונים, שרואים באיראן את האויב ולא רואים בישראל את האויב. להפך, עכשיו שארצות הברית מתבדלת מהמזרח התיכון והסעודים והמדינות המפרץ מחפשות בעל ברית, ישראל היא בעל הברית החזק שאפשר להישען עליו. זאת ההזדמנות. החלון הזדמנויות לא נסגר לחלוטין. לצערי הוא לא מספיק פתוח כמו שהוא היה ב-2017-18. חלק מהחולשה של הציר האיראני הופכת כיוון, ואמרתי האמריקאים נחלשים. עדיין מדינת ישראל היא מדינה עוצמתית בצבא שלה, גם במודיעין שלה, גם בכלכלה שלה, גם באנרגיה שלה, ובעצם מה שנדרש לה ב-2020 זה קבלת החלטות. מנהיגות שתדע לקבל החלטות ולא להיות מרוצה מהסטטוס קוו בלי לנצל את היתרונות שיש לו.
פוטין מטריד אותך או מרגיע אותך כשהוא בסביבה?
פוטין איננו אויב. וכשאני הייתי טייס צעיר עטילה, נלחמנו מול הרוסים, מול מטוסים רוסים מעל התעלה, ומול טילים רוסים שהפילו את מטוסינו מעל התעלה. היום הרוסים אינם אויב. מצד שני, הם גם לא בעלי ברית, כי האינטרסים שלהם שונים. האינטרס שלהם להשאיר את אסד, האינטרס שלהם לקשרים טובים עם האיראנים, עם הטורקים, אבל בהחלט נוצר מנגנון תאום ברמה הטקטית של מניעת התנגשות שעובד מאוד יפה בין ישראל לרוסיה. ברמה האסטרטגית להערכתי הייתה לנו החמצה, כי הרוסים בעצם בהבאת הניצחון לאסד בסוריה הביאו לשם את האיראנים וחיזקו את חיזבאללה באיראן, וזה האתגר שהיה לממשלה הקודמת ויהיה גם לממשלה הבאה, לנסות להשתמש בקשרים הטובים בין ישראל ורוסיה להרחקת האיראנים מסוריה.
אני כמעט לא עומד בפיתוי להפתיע אותך עם שאלה שהיא פתוחה. אם אתה מסתכל כמו טייס מסביב, מאיפה תבוא הרעה בה, ההפתעה הגדולה, האסטרטגית של מדינת ישראל, איפה אתה רואה את הבצבוץ?
תראה, אני חושב שאנחנו מנתחים היטב את האיומים על מדינת ישראל, ואף אחד מהם לא יכול להפתיע אותנו. אבל אני בהחלט רוצה להצביע על שני מקומות שאם הם יתגשמו, האימות יהיה מאוד קשה. אחד, עם האיראנים, יקבלו ביטחון עצמי ממה שהם עשו בסעודיה, וינסו לעשות את אותו מהלך אל מול ישראל.
עם טילי השיעות המפורסמים
שלהם. עם טילי השיעות, עם המזלטים שלהם, עם המלטים שלהם. אני עדיין חושב שאנחנו הרבה יותר טובים מהסעודים, גם מודיעינית, גם במערכי הגילוי, גם במערכי העירות, אבל אנחנו לא יודעים לעצור הרמטית כל דבר, ואם האיראנים יחליטו לעשות מהלך משמעותי, זאת יכולה להיות הפתעה טקטית, לי לא תהיה הפתעה אסטרטגית. והסוגיה השנייה היא העובדה שאנחנו נצטרך לעשות מהלך אל מול חיזבאללה, אל מול הטילים המדויקים, שיש אפשרות גם להכיל אותו. יש אפשרות גם להכיל אותו, אבל יכול להיות שהוא לא יוכל והוא יידרדר לאותה מלחמה בצפון, שהיא תהיה מלחמה לא פשוטה.
ומדהים אותי, אלוף יד לין, שלא דיברנו מילה על טרור, על דאש, הכל נעלם? שכחנו מהם? או שבאמת ביי ביי?
תראה, אצלי אף פעם דאש לא היה ברשימת האיומים מעבר למקום החמישי. אני תמיד אמרתי שלבעלי בריתנו האמריקאים, וגם לאנשים במערכת הישראלית, אתם עושים מדאש איום הרבה יותר גדול ממשהו. אין לדאש טילים, אין לדאש תוכנית גרעינית, אין לדאש תוכנית כימית. אף אחד בעולם לא תומך בהם. לא מעצמה אזורית, כמו איראן או סעודיה או מצרים או טורקיה, ואף אחד בעולם לא תומך בהם. כל העולם הקים קואליציה נגדם. קואליציה של 65 מדינות שהובילה ארצות הברית, ועוד קואליציה של המדינות הפחות נחמדות שהובילה רוסיה ואיראן וטורקיה.
ארגון טרור עם יחסי ציבור טובים.
כן, בהחלט, אני חושב שאף פעם דאעש לא נראה לי כאיום המשמעותי על ישראל, וברגע הזה הוא באמת גם מאוד חלש. האם הוא יכול לעשות מחר איזשהו אירוע טרור? זה יהיה אירוע טרור לא נעים, אבל זה לא מהלך אסטרטגי כמו פצצה גרעינית בידי משטר שקורא להשמיד את ישראל, או מלחמה מאוד קשה עם חיזבאללה, במידה וההרתעה הישראלית תפסיק להיות אפקטיבית.
אז אזרחי ישראל, עמוס ידלין, יכולים לישון טוב יותר הלילה, משום שב-2020 מדינת ישראל תהיה יציבה יותר, חזקה יותר, בטוחה יותר? אתה חותם על המשפט הזה?
אטילה, ממש לא. מאז שנחרב בית המקדש, נתלה נבואה מנביאים, וניתנה לקטנים ושוטים. זה מה שכתוב בתלמוד, לא לימדו אותי את זה בקיבוץ, אבל למדתי את זה יותר מאוחר. אני פתחתי ואמרתי שמצבנו ב-2020 פחות טוב מה שהיה ב-2018 או ב-2019, ועדיין אנחנו ממש לא במצב שאנחנו צריכים לא ללכת לישון. אזרחי ישראל צריכים לישון בשקט. מי שצריך להיות מודאג זה מערכי המודיעין, זה צהל בפיקודו של רב אלוף כוכבי, ומנהיגי ישראל הבאים, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מי הם, צריכים לדעת שראש ממשלת ישראל הבא והקבינט המדיני-ביטחוני שלו יצטרכו, יעמדו בפני צורך לקחת החלטות מאוד קשות.
אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לך.
ערב טוב.
עד כאן עושים כותרות להשבוע. איפה אפשר לשמוע אותנו? ובכן, בעושים היסטוריה כמובן באפליקציה, באתר של רן לוי, בוויינט, איך לא, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים, בארץ ובעולם. אתם מוזמנים להאזין. אפשר ליצור איתי קשר באמצעות הטוויטר, הפייסבוק והאימייל topler@gmail.com. תודה לגיא בינון על העריכה, רן לוי העורך הראשי, שרה סילבצקי מנהל את הקהילות, אביב שם טוב מנהל המחירות, איתמה סוויסה מצוות ההפקה, ודני תימור המנהל העסקי. עד כאן עושים כותרות, אני הייתי טילה שומפלבי. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.